עוד יותר יוצרי התוכן של ישראל.
היי, וכיף שהצטרפתם אליי לפודקאסט אני הבוס. זה המקום שייתן לכם כלים להצלחה מקצועית ואישית. אני ליאת לוי קופלמן, ואם לי היה את הפודקאסט הזה כשאני התחלתי את הדרך שלי בעולם העבודה, היה לי הרבה יותר פשוט. אז ברוכים הבאים למסע שהיה שמור עד עכשיו רק למשתתפי כנסים מקצועיים, ועכשיו הוא פתוח לכולם. בין אם יש לכם עבודה שאתם אוהבים, ובין אם אתם מחשבים מסלול מקצועי מחדש, בין אם אתם עצמאים או שכירים או סטארט-אפיסטים, או סתם סקרנים שאוהבים ללמוד ולקבל העשרה והשראה, זה המקום בשבילכם. היום נדבר על איך להיות מאושרים. בשביל זה נמצאת איתנו היום חברתי הדוקטור מעיין בוימן משיטה, היא פסיכולוגית, היא מטפלת זוגית, היא חוקרת, היא פודקסטרית, היא מרצה, היא בעלה דוקטורט שעוסק בנושאים של זוגיות, הפסיכולוגיה חיובית, וגם ידועה כפסיכולוגית מחתונמי. מה נשמע מעיין?
וואו, לא ידעתי שאני עושה כל כך הרבה דברים, ליאת, איזה פתיח.
הייתי צריכה לקחת יותר אוויר בשבילו.
מה קורה?
הכל בסדר, אז איזה כיף שאת פה.
כיף להיות פה.
בואי נצלול ישר.
יאללה.
ישר להארדקור. מה זה בכלל פסיכולוגיה חיובית, ומה ההבדל מפסיכולוגיה מסורתית בעצם?
אוקיי. טוב, אז בעצם הפסיכולוגיה, כשהיא רק הוקמה, היא חקרה כל מיני דברים, ואז בשנים שאחרי מלחמת העולם השנייה, בעקבות כל ההרס שנוצר שם, והרס נפשי גם מאוד גדול למי ששרד, היא נטטה לכיוון אחד, התחילו להיות תקציבי ענק, לראות איך אפשר לטפל באנשים עם הפרעות נפשיות, היה הרבה פוסט טראומה, ושכחו חצי מהעולם הנפשי שלה, את החצי המשגשג יותר, הפורח, המצליח, המתפקד, וככה במשך הרבה מאוד שנים, בעיקר חקרו איך לטפל בהפרעות נפשיות, ולרפא הפרעות נפשיות, ושכחו את כל השאר. ובשנת 1998 מגיע מרטין זליגמן, אז הוא היה יושב ראש האגודה האמריקאית לפסיכולוגיה, והוא החליט להקדיש את הכהונה שלו לפסיכולוגיה חיובית, והוא מגדיר את זה כזרם שהמטרה שלו היא להשלים את התמונה, ולחקור את כל החלקים המתפקדים, המשגשגים, באדם. והפסיכולוגיה החיובית היא מתמקדת בחוזקות וברווחה נפשית, ולראות איך אפשר להביא אנשים לתפקוד מקסימלי, גם בביצועים שלהם וגם מבחינה נפשית. כשההנחה היא שיש את הפרסומת של אלפא רומאו, זה שאתה נושם לא אומר שאתה חי, נכון? אז זה שאתה לא בדיכאון, זה לא אומר שאתה מאושר, אלה הם שני דברים שונים. זה להביא נניח ממינוס לאפס, זה לא אומר שזה מביא אותך מאפס לפלוס. אז הפסיכולוגיה הקלאסית ידעה בעיקר איך להביא ממינוס לאפס, ואז באה הפסיכולוגיה החיובית ואומרת עכשיו בוא נראה איך מביאים מאפס לפלוס. ומה שמאוד חשוב להגיד על הזרם הזה, שמאז עברו כבר לא מעט שנים, יחסית לעולם הפסיכולוגיה זה חדש, אבל זה כבר די ותיק, זה שזה הכל מבוסס מחקר, והכל אקדמי.
כי לאנשים זה נראה קצת, את יודעת, זרם רוחני אפילו אולי נקרא לזה ככה, ועדיין קשה להם להבין שפסיכולוגיה חיובית היא זרם בתוך פסיכולוגיה רגילה.
זה זרם בתוך פסיכולוגיה, וזה ממש, היום יש בכל מוסד כמעט מעבדה של פסיכולוגיה חיובית, מחקרים שנעשים בתחום הזה, יש כנסים מקצועיים, יש ג'ורנלים מדעיים של פסיכולוגיה חיובית, זה תחום מחקר. זה נכון שחלק מהדברים נראים כאילו הם לקוחים מהמזרח, פשוט כי במזרח באמת היו הרבה דברים שהם רלוונטיים, שיודעים איך להפוך את הבן אדם לרגוע יותר, למאושר יותר, לשלם יותר עם עצמו, אבל לא סתם לקחו את הרעיונות משם, אלא לקחו ובחנו אותם, ורק מה שעבר את המבחן המדעי, והוכח מחקרית, נכנס לספרים.
אז אנחנו נגיע לזה בהמשך, כי אנחנו ניתן לכם גם כלים שיהפכו אתכם למאושרים, או לפחות קצת יותר מאושרים בהמשך. תגידי מעיין, נדמה שכל היסודות שלנו התעררו. איך מוצאים שקט וביטחון דווקא בתקופה הזאת? המחקר שלך היה על איך הופכים את החיים לטובים יותר, אז בואי נקפוץ לתוצאות ותגלי לנו את הסודות. את יודעת, תרגיעי אותנו באמת בתוך התקופה הכאוטית הזאת, שנדמה שבכל תחום אנחנו מעורים.
המחקר שלי, כן, המחקר שלי עסק ספציפית בזוגיות, ובדקתי איך עושים את הזוגיות קצת יותר טובה, אבל זה רלוונטי, הממצאים שלי משם רלוונטיים גם לכל דבר אחר, ואני אדבר לא רק על עצמי, אני אדבר מה בכלל מצאו במחקר. אספר לך על מחקר שהוא רלוונטי, היום אנחנו ב-10 לספטמבר, נכון? מחר 11 בספטמבר.
נכון, אנחנו לקראת ראש השנה, אנחנו אופטימיים ורוצים לעשות לכם שנה מאושרת.
אז אני רציתי לקחת אותנו לקראת ה-11 בספטמבר, שזה האסון הכי גדול.
אוקיי, אז אנחנו רוצים לעשות לכם רע, ולדבר על ה-11 לספטמבר, בום. עזבו שנה טובה, תשכחו, תמחקו.
לא, אבל זה רלוונטי. ב-11 בספטמבר, אחרי שאחד האסונות הגדולים ביותר אי פעם בעולם המערבי, מתקפת טרור הרסנית, במקרה, קצת לפני האסון הזה, חוקרת בשם ברברה פרדריקסון, חוקרת מאוד גדולה בתחום של פסיכולוגיה חיובית, שאלה כל מיני אנשים מניו יורק, נתנה להם שאלונים ובחנה חוסן. ואז התמזל מזלה המחקרי, אבל לצער כולנו, היא יכלה לבחון בזמן אמת, האם הם באמת חסינים יותר ולא רק מה שהם חושבים על עצמם, כי כמה ימים אחרי שאנשים מילאו שאלונים לגבי החוסן שלהם, קרה האסון, ואז היא באה לבדוק שוב,
ואפשר היה לעשות פולו-אפ.
חסינים, בדיוק. ואז היא בחנה את האנשים, וראתה שחלק מהאנשים הם מתמוטטים מהאסון הזה, וחלק אחר, הם מצליחים להמשיך לתפקד. זה כמובן שזה קשה, ויש רגעים של סערה מאוד מאוד גדולה, שכולנו חווינו גם אלפי קילומטרים משם. ואז היא מנסה לבדוק מה באמת מבחין בין אנשים חסינים לבין כאלה שלא. ומה שהיא מצאה זה העניין של רגשות חיוביים, שכולם חוו את הדמעה וכאב ועצב ופחד וכעס, הכל היה אצל כולם. אבל אצל אנשים שהצליחו לשרוד טוב בתקופה הזו ופיתחו פחות סימפטומים פוסט-טראומטיים, מה שיבחן אותם זה שלצד כל אלה הם גם ראו את מה שטוב. הם חשו הכרת תודה מאוד גדולה על מי שכן נשאר בחיים, על הקרובים שלהם שנשארו בחיים, אהבה, דאגה. הם ראו את הטוב גם, או נתנו מקום גם לרגשות חיוביים, ולא רק לרגשות השליליים, והאנשים האלה הם אלה שהיו חסינים. עכשיו, מתוך הרגשות האלה, הדבר הכי חשוב אולי זה הרגע של ההכרת תודה, שהרבה אני מדברת עליו ולא סתם. שאלת איך אפשר לשרוד יותר טוב את התקופה הזו, שהיא באמת תקופה מציפה להרבה מאוד אנשים. ויש בה הרבה קושי ופחד, ומשהו קצת כאוטי בתחושה, ולא ברור וחוסר ודאות, והכל בסדר ולהכל יש מקום. אבל לא הכל שחור. ומה שהכרת תודה עושה זה שהיא עוזרת להרחיב את המבט, לא רק על הגוונים האפורים שחורים, אלא על עוד גוונים. לצד כל הדברים האלה בחיים שלך, בסך הכל, את קמה בבוקר, יש לך עבודה, יש לך משפחה, את בריאה, יש לך בגד לשים על הגוף, השמש זורחת ולפעמים היא נותנת מופעים מפהפיים. אם נשים לב גם לדברים האלה, אז נצליח לצלוח טוב יותר את הרגעים הקשים.
אז איך ברמה הפרקטית, בואי ניתן למאזינים ולמאזינות שלנו עכשיו את הטיפ הראשון בעצם, הכרת תודה טכנית, איך אני עושה את זה? מה אני צריכה לעשות כדי שזה באמת ישפיע עליי ויתן לי את החוסן הזה?
אוקיי, ביהדות את יודעת איך פותחים כל בוקר, אדם דתי, מודה אני, נכון? על מה אני מודה? שחזרת את נשמתי לגופי, תודה שאני חי, זה הרי לא ברור מאליו שאתמול איבדתי את ההכרה, והיום היא חוזרת אליי. ובאמת אומרים את זה כל יום ביהדות, הבעיה היא שכשאומרים את זה כל יום, אז אנשים הופכים את זה לידי הטכני כזה, עושים את זה כאיזושהי משימה, מסמנים וי וממשיכים הלאה ביום, ואז אין לזה את האפקט המשמעותי של הכרת תודה. כדי לתרגל הכרת תודה, המתכון הוא מחברת, עת וכוונה. וזה דבר חשוב. בכל יום לכתוב בין 3-5 דברים שאנחנו מודים עליהם. יכולים להיות דברים מאוד מאוד קטנים, יכולים להיות דברים גם גדולים, ואולי קצת נעשה איזה תרגולון קטן, אבל מה שחשוב זה שכל רגע כזה, כל דבר שאנחנו כותבים, רגע לקחת, להתעכב עליו, להיזכר בו, באמת להרגיש את המשמעות העמוקה שלו. ואנשים שמתרגלים את זה באופן קבוע, רואים פחות חרדה ופחות דיכאון, ורואים אושר יותר גדול, ופחות שחיקה אם עושים את זה נגיד סביב העבודה.
כי בעצם מה שאני עושה הוא יכול להיות טכני בהתחלה, אבל בסוף אני מאמנת את המוח שלי לחשוב גם חיובי.
לגמרי. לגמרי, המוח שלנו נוטה תמיד להסתכל על מה שלא עובד, זו הטיית השליליות המאוד מפורסמת.
אז בואי נדבר על זה למי שפחות מכיר את המוח האבולוציוני שלנו, ולמה אנחנו רגילים לחשוב תמיד על השלילי, כי זה חשוב, אז תספרי לנו, ואז
אנחנו מה זה אוהבים שלילי.
נכון, אבל אנחנו לא אשמים בזה, עכשיו מעיין תסביר את זה, זה ככה נולדנו.
אני אסביר. תמיד אני שואלת בהרצאות שלי, אנשים, מה הייתם, יש לי חדשות טובות וחדשות רעות, מה אתם רוצים לשמוע קודם? וכולם עונים, אנחנו רוצים קודם לשמוע את הרעות. ואז כשאני שואלת למה, אז הם אומרים, בגלל שרוצים להיפטר מזה קודם, ולהשאיר טעם טוב לסוף, ובתכלס הסיבה זה שאנחנו נורא נמשכים למה שלא עובד, ולמה שלא מתפקד, וזה באמת, אז אומרים לי, מה פתאום, ומה זה, ואז אני אומרת להם, איזה תוכנית יש לך הרבה שעות ביום? חדשות.
ולמה? כי זה מביא הכי הרבה רייטינג. ולמה?
כי זה רע.
אנחנו רע אוהבים את זה. ולמה אנחנו אוהבים את זה? וזה באמת לא אשמתנו.
גם ריאליטי אחרי החדשות.
גם ריאליטי אחרי החדשות.
אז לא נדבר על חתונה מרגע? אסור לה, היא חתומה.
אנחנו דוקו.
סליחה, על דוקו מותר לדבר.
אז
מה שבעצם קורה למוח שלנו, אנחנו נלקח אתכם למסע בזמן לאבותינו הקדמוניים, שגרו להם אי שם במערה עם סכנות אמיתיות. ואבינו הקדמון יוצא מהמערה בבוקר, ומצד האחד, יש דברים יפים באמת, שדה פורח וזריחה יפה, ומהצד השני,
אריה שרוצה לטרוף אותו.
אריה, תמיד בסיפורים האלה יש אריה, נכון?
יכול להיות נמר, יכול להיות נחש.
דוב, בוא נגוון.
דוב קדמוני. אולי זה דינוזר.
דוב קדמון. ומי ששם לב לדברים הטובים, נטרף ולא שרד. מי ששרד, בעולם שבו באמת היו סכנות ממשיות לחיינו לביטחוננו, היו אלה שהיו דרוכים, אלה ששמו לב לסכנות. ואנחנו הצאצאים של אותם אנשים, והמוח שלנו בנוי בצורה כזו שהוא ערני הרבה יותר.
ומצד שני, אנחנו כבר לא גרים במערה.
נכון.
אז המוח שלנו עוד לא אישר את ההתפתחות שלו לסביבה שלנו בעצם.
בדיוק. אנחנו, אין לנו את הסכנות שהיו לנו אז ברמה אמיתית לרובנו, ולמרות זאת, המוח שלנו עדיין עובד שם. אז 80% מהמחשבות ביום הם בעלות תכנים שליליים, אנחנו מאבדים יותר מהר מידע שלילי מאשר מידע חיובי, אנחנו זוכרים יותר אירועים שליליים מחיוביים, הם משפיעים עלינו יותר בקבלת ההחלטות שלנו ובתפקוד שלנו. ובגלל זה, בגלל התאיית השליליות הזו, יכול להיות שיש לנו המון 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 דברים מאוד 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 טובים בחיים שלנו. אבל אז יש משהו שלא טוב. זה יכול להיות דברים קטנים, זה יכול להיות אני מגיעה הביתה, והבית מדהים, בית שחלמתי שיהיה לי, ויש לי משפחה שחלמתי שתהיה לי, אבל אז אני נכנסת למטבח ומישהו השאיר את החלון פתוח, או מישהו זרק את הנעליים.
או יותר גרוע, כמו מה שאני מתמודדת איתו עכשיו, וזה יושב לי בראש כל הזמן, הסריטה על הפרקט מהרעית שנשחק לו מתחת ה... המונע הסריטות.
זהו. זה נורא.
וזה את הכל לי בראש.
מה יקרה? עכשיו את מגיעה הביתה, ואת לא רואה כבר את כל הבא, את לא רואה את העיצוב היפה, את לא רואה את השכונה הטובה שאת גר בה, את לא רואה, את רואה את הסריטה על הפרקט, וזה כל מה שמטריד אותך כל היום. וזו הטיית השליליות. אנחנו כמו עם זכוכית מגדלת באים ומסתכלים על מה שלא עובד ולא מצליח ולא טוב ולא כמו שרצינו שיהיה, ומוחקים את כל השאר. ובעצם תרגול הכרת תודה מאמן את המוח להסתכל גם על מה שיש. אם תבואי הביתה...
זאת נפיה. כרגע הדרך היחידה, כי אני שואלת ברצינות, אין דברים אחרים שאלקטרודות או טיפולים אחרים, או משהו שעוד לא הומצא או כן הומצא?
יש היום הרבה טיפולים שמשתמשים בנוירופידבק, ונכסים יותר לעולמות האלה, אבל תרגול של הכרת תודה, אני עוד לא מכירה בתחום הזה, יכול להיות שיש, אני לא בקיאה בזה.
כי זה ממש בעצם...
כרגע זה מה יש
מה
לנו.
מה שאנחנו צריכים לעשות, זה באיזשהו מקום לעבוד על המוח שלנו, כאילו פשוט... לאמן אותו מחדש.
לאמן את המוח כן. שלנו. כן.
לעקוף אולי את ה...
את ההטייה הזו.
כן.
כן, כן, וזה אימון ש...
זאת אומרת, בין שלושה דברים לחמישה דברים ליום,
כן.
יאמן אותו שמתי אני ארגיש כבר קצת יותר חיובית משלילית.
אז זה משהו, שאלה מאוד מאוד חשובה וטובה, כי בהתחלה, מי שלא מיומן בזה, זה יהיה קשה. לא מוצאים, כי אנחנו לא רגילים להסתכל על מה שזה. לפעמים באים זוגות לקליניקה, אני פותחת את הפגישה, ואני אומרת להם, תגידו משהו טוב אחד, שאתם מודים עליו, שהיה ביניכם השבוע, לא מצליחים למצוא. חצי שעה לוקח להם לחפש משהו לפעמים. ואני מכריחה אותם, כי אני רוצה שהם יתחילו להסתכל גם על מה שכן עובד בקשר שלהם, על החלקים הכן טובים, על הרגעים הכן. ואז מגיע החלק שאני שואלת אותם, אוקיי, ומה לא? וזהו, ושופכים, עכשיו הם יכולים למלא לי גם 4 שעות של שיחה. אז בהתחלה זה לא מצליח, כי אנחנו לא מאומנים, אל תבעלו, זה בסדר, אף אחד גם לא מצליח לרוץ מרתון בפעם הראשונה שהוא יוצא לרוץ. אבל אז עוד יום ועוד יום, ואחרי במחקר, מה שבחנו זה 21 ימים, שאחריהם במשך כל שאר היממה, המוח גם מסתכל על כן מה שיש וכן מה שעובד, ולא רק על מה שלא, אנחנו כבר מתחילים ממש לחפש את זה בצורה אקטיבית, לפעמים... כדי שיהיה לנו מה לכתוב בערב, אז אנחנו רואים את הדברים שקיימים, שמתפקדים, שמצליחים, את הרגעים האלה של שיחה נחמדה בין הילדים, שאנחנו מסתכלים עליה מהצד ומתמוגגים. את נכנסת לבית, את תראי את הסרטה על הפרקט, אבל את תראי גם את העציץ היפה בסלון, אז אנחנו קצת פותחים
את לא המבט.
שעוד לא הרגתי. את מי, יש לך אחד כזה? כן. לי, אני הרגתי את כולם.
הוא בדרך, הוא שם.
אפילו קקטוס.
אין, זה סקילס.
זה כן, יש משהו שאני טובה בו.
בבקשה. הנה, הפכת את זה לחיובי, ראית את החיובי.
כן, כן.
ומה הטובה? להרוג צמחים.
וואו, אני באמת, זה כישרון, חברה קנתה לי קקטוס, ואמרה לי, את זה את לא תהרגי? הרגתי.
ניצחת. תגידי, מה זה בכלל אושר? אנחנו מדברות עכשיו על אושר ועל איך להיות מושרת, אולי זאת אפילו הייתה צריכה להיות השאלה הראשונה. הדבר הזה שכולנו רודפים אחריו, זה רגש, זה מצב תודעתי, זה כימי, מה זה אושר? זה ביולוגי, זה כימי, זה מה זה?
אז אולי נגיד מה זה לא?
מה זה לא?
זה לא להיות שמח כל הזמן, אוקיי? זה לא אושר. זה לא להיות שמח. אושר, יש הרבה תיאוריות שמנסות להבין ממה הוא, או להסביר, סליחה, ממה הוא מורכב, ויש כל מיני רכיבים שהם שונים בין התיאוריות, אבל שני רכיבים שתמיד חוזרים, הם רגשות חיוביים, וכשאני אומרת רגשות חיוביים, זה ממש לא רק שמחה, זה אהבה וסקרנות ויראת כבוד והתפעלות ודאגה.
זאת אומרת, יכול להיות שהמאזינים שלנו מאושרים, רק הם לא יודעים להגיד שהם מאושרים, כי הם חושבים שאושר זה להיות בהכרח כל הזמן שמח.
שמח, כן, וזה ממש לא. והרכיב השני, שחוזר בכל התיאוריות, הוא הרכיב החשוב יותר. זה הרכיב של משמעות.
אז בעצם אושר זה, זה משמעות וחיות? זאת אומרת, כל עוד נגיד אני סקרנית, אז אני חשה איזושהי חיות,
תראי,
איזה...
גם שלווה זה רגש חיובי. השלווה הוא נכנס אצלך לחיות, אני לא יודעת. אני לא יודעת לגבי נכון, הטרמינולוגיה, כי באמת את מדברת פה על איזושהי חיוניות, על איזה מרץ כזה, נכון? שזה לגמרי במשפחה של רגשות החיובים, אבל לא רק, יכול להיות פשוט שלווה, פשוט רוגע. זו גם תחושה מאוד נעימה להיות בטוחה, וזה נחשב, זה חלק מהרגשות החיובים. אז צריך כמה שיותר מאלה, ואת הרכיב של המשמעות. והרכיב של המשמעות, ליאת, מה הרגע הכי משמעותי בחיים שלך?
הילדים?
רגע.
הרגע?
רגע. תני לי רגעים. רגע, רגע שתסתכלת אחורה, את אומרת, אחד הדברים הכי משמעותיים שעשיתי אי פעם.
הדברים שהם, אם להגיד את האמת, לא דברים שעשיתי לי, דברים שהם גדולים יותר ממני. אז נגיד אם אני אומרת הילדים, רגעים שקשורים בהם, אבל לא בהכרח דברים שאני עושה אפילו. עושה. כן.
נכון. והרבה נשים מונות לידה, שזה רגע מאוד מאוד משמעותי בחיים, למשל.
אגב, לידה, אז אם להגיד לידה משמעותי, אז לידה, אני לוקחת את זה לא רק ללידת שלושת הילדים שלי, לידה של כל ספר שלי, לידה של כל עיתון שהקמתי, לידה של מיזם שעשיתי, כאילו, אני מתייחסת לזה גם כמו לידות.
ואת ילדת לא מעט דברים בחיים שלך.
אבל אני חושבת שזה גם מתוך זה, אם עכשיו, ככל שאת מדברת, אז זה ככה עושה לי איזשהו שכל, שבעצם, בלי לדעת, גיליתי שמה שעושה לי טוב, הוא בעצם משמעות. אז אני מנסה למצוא בדברים שאני עושה, משמעות שהיא גדולה ממני. ואז אני מצליחה בעצם להיות מאושרת.
הגדרת יפה, כי משמעות זה משהו שהוא גדול ממני. קשה מאוד למצוא משמעות בתוך עצמך. כשקריסטופר פיטרסון היה אחד מאבות הפסיכולוגיה חיובית, אמרו לו, תסכם במשפט, מה זה פסיכולוגיה חיובית? אז הוא אמר, other people matter, אנשים אחרים חשובים, זה המהות של הדבר הזה.
אגב, אני מקשרת את זה גם לקפה שעשינו בקובע החברי שלנו, ולא עכשיו המראיינת מרואיינת, שדיברנו על זה, שיש דברים שאני עושה, שהם או מייצרים לי כסף, אבל הם לא מרגישים לי... מספקים אותי, אז אני לא מרגישה שזה נותן לי משמעות, אפילו שכמו שאמרת, אבל גם כסף הוא משמעות, אבל ספציפית פה, אני כאילו
כן, כסף,
פחות מרגישה.
לא אמרתי גם כסף מייצר משמעות, כסף זה דבר חשוב, כסף זה דבר שאנחנו צריכים, אבל הוא לא מספיק בכלל, הוא לא מייצר את המשמעות, הוא כשלעצמו. אם תשתמשי בו לנתינה, אם תשתמשי בו בשביל לקנות עכשיו, להזמין את חברה הכי טובה שלך לחופשה.
הנה, היא מסדרת לעצמה חופשה עכשיו.
הפכת אותי לחברה הכי טובה שלך. זה הייתה התקדמות מהירה מן
היחסים. אוקיי.
אז לא, אבל אם את יכולה להשתמש פה לדברים שייצרו משמעות, אבל כסף כשלעצמו הוא לא מייצר משמעות. והוא חשוב, זה לא אומר שזה משמעות. תחשבי על הלידות של הדברים שילדת, האם היה רק כיף בדרך, אפילו רגשות חיוביים רק בדרך.
לא רק שלא בכולם היה כיף, חלקם הביאו דברים מאוד, אני לא רוצה להגיד שליליים, כי בסוף יצא חיובי, אבל הרבה מאוד דברים קשים,
מעולה.
נפשית ופיזית, ובכל תחום אפשרי.
וזו המשמעות, משמעות היא לפעמים מלווה עם הרבה סבל, אנשים בשביל משמעות מתנדבים ליחידות קרביות בצבא, ובבתי יתומים, ותורמים כליה, וכל הדברים האלה הם דברים... שהם לא כיף, זו לא הגדרה של כיף, הם מלאים בסבל, ובאמת הרגעים המשמעותיים, הדברים המשמעותיים שאנחנו עושים, הם לא
רק עם רגשות חיוביים, ולכן זה שתי קטגוריות נפרדות.
נכון, ונדמה אפילו שככל שהדבר הוא יותר גדול, משמעותי מבחינתנו, אנחנו מוכנים לסבול יותר מה שנקרא. זאת אומרת, אם מבחינתי הדבר הכי גדול שאני בעל משמעות, שאני יכולה לעשות זה לתרום כליה, אני מוכנה להיכנס לניתוח, אני מוכנה לעשות בדיקות, שאם זה היה קורה בשביל משהו שקשור אליי, או חס וחלילה איזושהי מחלה או משהו, הייתי רק סובלת.
בדיוק. ועכשיו שיש לנו, יש את המשפט הזה של ניטשה, כן? של מי שיש לו למה יכול לסבול כל איך. ובאמת זה הדבר, כשיש לנו למה, שיש לנו סיבה טובה, אז אנחנו מוכנים לסבול בשביל הסיבה הזו, ובא...
אבל זה כי אנחנו רוצים לראות סוף טוב בעצם.
ברור, בוודאי. זה בשביל מטרה שהיא מטרה שוב משמעותית בשבילנו, וכשאנחנו נצליח להשיג אותה, אז אנחנו יודעים שזה יעשה לנו טוב. ואנחנו מוכנים לסבול בדרך. ועדיין, זה בהגדרה הכללית, אם יש לך את הדברים המשמעותיים, גם אם לא תמיד טוב, אם בסך הכל יש את המשמעות, וגם לא הכל רע, אלא מלווה ברגשות חיוביים בסך הכל בחיים, אז את אדם...
אגב, שאת זה אנחנו יודעים לעשות יפה מאוד למוח שלנו, זאת אומרת, אני אחזור סתם לכליה, אם אנחנו רוצים לתרום כליה, ואנחנו נורא 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 נכאב באיזה בדיקה, או לפני הניתוח, או אחרי הניתוח, הוא אגיד, אבל רגע, אבל זה למטרה טובה, זאת אומרת, אנחנו נדע להגיד כן את זה לעצמנו.
נכון.
אז מה שאנחנו לא יודעים לעשות בסיטואציות אחרות, שאנחנו פחות בעלות משמעות. תגידי, אז כמו שאמרת, אושר, בעצם אנחנו יכולים למצוא בה, למשל, אם נעשה את החשיבה החיובית הזאת, ואת המודעני של כל אחד מאיתנו כל יום. אבל זה משהו שאנחנו יכולים להשפיע עליו ביום יום, חוץ מזה, זאת אומרת, או ש...
אושר, אם יש עוד דברים חוץ מזה.
כן,
ש... כן, בסוף יש 25 שנות מחקר, כדאי שהם יצליחו למצוא עוד כמה טריקים חוץ מהדבר
אז
הזה.
קודם כל, אז החדשות הטובות שאנחנו יכולים לגמרי להשפיע על האושר שלנו, על מדד המאושרות שלנו.
אז לגמרי אני אסייג קצת ואני אגיד, לאושר יש דברים, או מידת האושר שלנו, היא לא כולה בשליטתנו. יש חלק גנטי, מדברים בערך על 50% מההבדלים בינינו, שהם מוסברים על ידי הגנטיקה, וזה, אין לי המון מה לעשות עם זה, או שהתמזל מזלי או שלא.
שמה אומרת הגנטיקה? בעצם האם אני נולדת מלכתחילה כבן אדם מאושר יותר?
יש לך יותר מילד אחד, נכון?
כן.
אז כשרואים יותר מילד אחד, כבר רואים מהרגע שהם נולדים, הם נולדים עם אופי, יש כאלה שהם מסתגלים בקלות לסיטואציות חדשות, והם חייכנים יותר ורגועים יותר, ואחרי שבוע ישנים לילה שלם, אצלי זה תמיד הילדים של השכנים, לי עוד לא יצא כזה, אבל ככה מספרים שיש ילדים כאלה, ויש את הילדות שלי למשל, שהן באות אל העולם, והן לא מרוצות, והן קשה להם להסתגל, תמיד חברה שלי הייתה מגיעה, למה הן, שהן עוד פיציות, היו חודשיים, שלושה, למה הילדות שלך אף פעם לא מחייכות? זה לקח להן זמן.
פסיכולוגיה חיובית.
זה לתארי, זה לא הגנים שלי, מה אני אעשה? שגנים לא מקבלים רק מהורה אחד, אבל הוא הביא דברים טובים אחרים, ולימדנו אותם. אז ככה, יש בעצם את הדבר הזה, אנחנו יודעים, היום רובנו יודעים לפחות שדיכאון, יש לו רכיב גנטי מאוד חזק, וגם הצד השני של המטבע, האושר, יש לו רכיב גנטי.
אז בעצם מה שאת אומרת גם, ככל שנתחיל להתאמן על זה בגיל יותר צעיר, אז...
אז יותר טוב. אבל גם אני אומרת שבעצם אנחנו צריכים, כשאנחנו מדברים על אושר, אז כל אחד, כמו שהמורים אומרים, למצות את הפוטנציאל של עצמו. יכול להיות שאת תמיד תהיה יותר מאושרת ממני, בלי מאמץ בכלל, ושאני אצטרך ממש להתאמץ, ולהיות אקטיבית על האושר שלי, ולעשות דברים שעושים לי טוב כדי להיות מאושרת יותר, ועדיין אני אהיה קצת פחות ממך, וזה בסדר. זאת אומרת, אנחנו לא מסתכלים אחד ביחס לשני, אלא כל אחד ביחס לעצמו, איך אני יכולה להיות הכי מאושרת שאני יכולה להיות. זו המטרה שלנו.
וגם כמו שהבנו עכשיו, שאושר הוא לא רק שמחה, בעצם יכול להיות שאתם מאושרים ואתם לא יודעים את זה, שכרגע אתם שלווים, שכרגע אתם מסופקים, וכרגע אתם חשים רגשות חיוביים שהם לא בהכרח happy happy joy joy, ואתם נוטים לבלבל את זה ולחשוב שרגע, סבבה, אני שלב, אבל אני לא בן אדם שמח.
אז את אומרת פה משהו ממש חשוב, הלא יודעים את זה, בעיניי זה מגדיל שוב את החשיבות של הכרת תודה. עוד רגע נדבר על עוד דרכים. אבל אנחנו לא יודעים על זה, כי אנחנו לא עוצרים רגע להבחין בזה. אם אתה רגוע, אתה שלב, בואו נסתכל על הדבר הזה, איזו מתנה זו, כמה מאיתנו אין לנו את המתנה הזאת,
נכון.
כמה מאיתנו חיים בלחץ מידי, כמה אנשים לא יודעים אם יוכלו לסגור את החודש, או סתם בלחץ נורא גדול בעבודה, ולחץ בבניינים בריאותיים,
אתה רגוע, זאת מתנה ענקית, איזה כיף לך שאתה רגוע, בוא תחגוג רגע את הדבר הזה שאתה רגוע, ואז אתה תוכל להיות מאושר. אי אפשר להיות מאושר אם אנחנו לא מבחינים בדברים, אנחנו לא מסתכלים, כי אושר, אתה לפעמים באים אנשים ואומרים, מה אתה בדיכאון? יש לך הכל, יש לך משפחה ויש לך כסף ויש לך עבודה, איך יכול להיות שיתפרץ אצלך דיכאון? והרימה שלה הזו מניחה, שאם אני יודעת את כל הדברים החיצוניים עלייך, אני יודע כמה את מאושרת. נכון? אם אני יודעת, אם יש לך, מה, אני יודעת כמה שאת מרוויחה טוב, אם אני יודעת שאת נראית טוב, אם אני יודעת שיש לך...
ותוסיפי לזה עכשיו את העידן החדש עם כל הרשתות החברתיות.
עם הרשתות החברתיות, אם אני רואה הכל עלייך מבחוץ, אז אם יש לך את כל הצ'קליסט, אז את בטח מאושרת. אבל השאלה הזאת היא לא נכונה, כי זה לא משנה כמעט, כל הנסיבות החיצוניות, הן לא מסבירות כמעט כלום.
לא רק זה, נראה לי, הן מכניסות גם לעוד יותר פוביה ופומואים ולופים שרק הופכים אותנו לפחות מאושרים.
אם אנחנו מסתכלים על אנשים אחרים. כן, נכון. זה נכון בהחלט. השוואה חברתית היא לא דבר טוב לאושר שלנו. אבל אני אומרת שכשאנחנו מסתכלים על מישהו מבחוץ וחושבים שאנחנו יודעים כמה הוא מאושר, אז אנחנו עושים עוול לאושר, כי אנחנו לא יודעים, לא יכולים לדעת כמה בן אדם מאושר, כמעט בכלל מהנסיבות החיצוניות שלו. קחי את כל נסיבות החיים, את כל המאפיינים הדמוגרפיים, איפה גדל, מה, כמה כסף, כמה, מה המצב המשפחתי, כל אלה מסבירים בערך 10% מההבדלים בינינו באושר. זה כלום, זה כלום. ולמעשה, מה שאני יצאתי ממנו, ואני רוצה לסגור, לחזור עליו, את אומרת, אם אני שלווה ורגועה, זה נהדר, אבל אם אני לא אדע שאני שלווה ורגועה, אם אני לא אשים לב למה שיש לי, אני לא אוכל ליהנות ממנו. שוב, כל הדברים החיצוניים שיש לי, אם הם שם, ואני לא רואה אותם, אז אני לא אהיה מאושרת. אם יש לי הכל, ומסתכלים עליי בחוץ, ואומרים לי, וואי, יש לה הכל, אבל אני לא מסתכלת על זה, אלא מסתכלת על מה אין לי, ומה לא עובד אצלי, אז אני לא אצליח להיות מאושרת. אז כדי להיות מאושרת לא חייב, לא צריך רק שיהיה לי את כל הדברים, צריך גם להבחין בדברים האלה, צריך לשים לב לדברים שיש לי.
וגם עוד פעם אנחנו חוזרים למה שאת אומרת, שזה א', גם לא תחרות, וב', זה שמישהו מסתכל מבחוץ, לא אומר שבית גדול, או הכנסה, או זוגיות, בהכרח זה מה שהופך אותי למאושרת.
נכון, זה יהפוך אותך למאושרת, רק עם עתידי, to own it כזה.
או שאני אמצא דברים אחרים בתוך החיים שלי, שהם לא נראים מבחוץ, שהם אלה שיהפכו אותי למאושרת, ולא בהכרח הצ'קליסט שמישהו אחר מסתכל עליי מבחוץ.
נכון.
אז אני אשמח לשמוע עוד דברים.
עוד דברים.
כן.
טוב. אז ההמלצה החמה חמה חמה הבאה שלי, היא תרגול של מיינדפולנס, ואני אגיד על זה קצת. מיינדפולנס זה באמת טכניקה של סוג של מדיטציה, שהיא... נותנת, מתרגלת את המוח להיות בכאן ועכשיו, בלי שיפוטיות, בלי ביקורתיות, פשוט להיות בכאן ועכשיו. אז זו טכניקה שהגיעה מהמזרח במקור, אבל ממש עשו לה התאמה לעולם המערבי, והיא נבחנה באין ספור מחקרים, והיא ממש משנה מוח.
אגב, אני חושבת שדיברנו על זה בפרקים קצת אחרים, שבסופו של דבר, בסוף, הכל מוביל לאותו מקום, גם יהדות, גם בודהיזם, גם... עכשיו גם הנה, פסיכולוגיה, מה שנקרא מסורתית, כי בעצם הפסיכולוגיה החיובית היא מסורתית, היא פסיכולוגיה, נקרא לה רפואית, היא לא רוחנית. הכל בסוף מוביל לאותו דבר, זה קצת כמו תפילה, גם תפילה זה מדיטציה, נכון. בסופו של דבר.
כן, תפילה היא גם סוג של מדיטציה.
אז בואו נחזור למיינדפולנס.
והדבר הזה, אני אגיד לך למה הוא משנה חיים. כמעט כולנו, מוח שלנו, הבודהיסטים קוראים לזה monkey mind. אז זה כמו קוף שקופץ מענף לענף בלי מטרה, ככה אנחנו קופצים ממחשבה למחשבה בלי סיבה, סתם המוח שלנו רץ לו לכל מיני מקומות. יש מחקר נורא יפה שנתנו לאנשים ביפר, בכל פעם שהביפר צפצף הם היו צריכים לכתוב מה הם עושים באותו רגע, על מה הם חושבים, ולדווח על רגשות שעולים בהם. רואים שבערך 50% מהזמן, אנחנו חושבים על דברים אחרים ממה שאנחנו עושים. אנחנו לא חושבים על מה שאנחנו עושים. אנחנו יושבים עם חברה, חושבים על העבודה.
נהיגה את עושה בלי לחשוב.
נהיגה זה עוד אוטומטי, וזה מצוין, אין בעיה, תסיחי את הראש שלך. אבל תחשבי על זה שאת יושבת עם החברה שלך, ואת מדברת איתה, אבל את חושבת על העבודה. ואת יושבת בעבודה, ואז את חושבת על הילדים שלך, ואת יושבת עם הילדים. אנחנו כל הזמן במין תודעת עתיד כזה, של אני עכשיו ואני חייבת לסיים את העבודה, כדי להספיק לקחת את הילדים מהמסגרות שלהם, ואז אני יושבת, אני חייבת שהם ילכו כבר לישון, כדי שאני אספיק לפתוח את המחשב, כדי לסגור את הדברים מהעבודה. עכשיו, מה קורה? שאני בעבודה, אני לא נהנית מהעבודה, כי אני בלחץ לסיים זה, שאני עם הילדים, אני לא נהנית מהילדים, כי אני בלחץ כבר שתקתק הכל שהם ילכו. ואנחנו לא מצליחים ליהנות משום דבר. שקורה לנו, כשאנחנו כל הזמן בלחץ, וחוץ מזה, רוב הטרדות שלנו, רוב הלחצים, הם לא ממה שקורה עכשיו. זה ממה שקרה, או ממה שיקרה, או שאולי יקרה, אנחנו לא באמת יודעים מה יקרה. ממה אנשים בלחץ? שהם לא יספיקו, שהם לא יצליחו, שהם יחשלו, שינזפו בהם, תמיד, אני, כמו שאמרתי, מה הלחץ? שאני לא אספיק לאסוף את הילדים. אולי אני אספיק, ולמה עכשיו להיות יום שלם בלחץ ממשהו שאולי גם לא יקרה, נכון? אז יש מלא מלא סבל שנובע מזה שפשוט המוח לנו קופץ. וטכניקה של מיינדפולנס היא ממקדת את תשומת הלב. אני פעם לקחתי יום חופש מהעבודה, בטוח קרה לך גם. הלכת למסאז' האם את מצליחה להיות במסאז' או שאת תוך כדי חושבת על העבודה?
לא, דווקא במסאז' אני מצליחה להתמסר, כן.
מצליחה. אז אני לא הצלחתי. וזה היה מבחינתי סיום.
אבל את יודעת מה זה שאלה מעולה, אני מצליחה להתמסר במסאז' רק מאז שאני עצמאית. מעניין. דווקא.
מעניין, אז הצלחת לעשות איזשהו שיפט.
כן.
אז אני לא הצלחתי, והלכתי ואני עם הראש במיטת הטיפולים, וריח טוב, ומוזיקה נעימה, ומתחילים לעשות לי עיסוי, ואני לא נהנית, אני רק חושבת, וואי, אני חייבת לשלוח את המייל הזה, ואוי, איך לא עניתי לזה, ואני חייבת לסגור את הפינה הזאת, והראש שלי, ועשיתי מהם זה, ואני אומרת לעצמי, כבר לקחתי יום חופש, אני עובדת כל כך קשה, לקחתי יום חופש, למה אני לא מצליחה להנות ממנו? וזה היה הרגע שבו החלטתי שאני מתחילה לנסות להתאמן, לתרגל למיינדפולנס, וזה באמת היה משנה חיים, ועשיתי בדיקה, לקחתי שוב יום חופש שנה אחר כך, הצלחתי ליהנות מהמסאז'.
שנה אחר כך היא לקחה יום חופש.
לא, לא, עיסוי, עיסוי. עשיתי עוד דברים.
אז תספרי לנו בעצם טכנית.
אז אני אגיד קצת איך עושים את זה. יש אפליקציות נהדרות, שהן חלקן עם תשלום סמלי כזה, חלקם בחינם לחלוטין. והרעיון הכללי שם, זה שיש ממש הרבה מאוד דרכים לעשות את זה. אומרים מדיטציה, אנשים מדמיינים כזה, יושבים בישיבה, רגליים מסוכלות וידיים, אתם יודעים, זה לא זה. אפשר לעשות מדיטציה, מיינדפולנס, בהליכה, בשטיפת ידיים. אז נניח, אם אני לוקחת לדוגמה את שטיפת הידיים, בקורונה זה היה מאוד חזק. איך עושים מיינדפולנס בזמן שטיפת ידיים? את כל הקשב שלי, אני מפנה לשטיפת הידיים. זאת אומרת שכשאני שוטפת ידיים...
וואו, איך זה מתלבש לך טוב על ה-OCD?
אז כן, כן, אז אולי אני אקח דוגמה אחרת.
לא, 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 תגידי, אז את כל הקשב.
אבל אני אגיד לה, לא על הניקיון, אלא על זה שאת מרגישה את המפרק של הידיים שהן נאות, ועל המגע של היד אחת בשנייה, ועל את הריח של הסבון, ואת הצליל של המים, ואת בעצם ממש מנסה לחוות בכל החושים שלך את מה שאת עושה עכשיו. עכשיו, בזמן שאנחנו נעשה את זה, מן הסתם, יעלו מחשבות שהן לא קשורות לשטיפת הידיים, וזה בסדר, ואנחנו פשוט כמו, מסתכלים כמו עננים כזה שפשוט חולפים, אנחנו פשוט נותנים להם לעבור לנו בראש, ומחזירים את הקשב, כל פעם ששמנו לב שדעתנו זכה, מחזירים את הקשב למה שאנחנו עושים עכשיו, שזה נניח לשטיפת הידיים, בלי לכעוס על עצמי שלא הצלחתי, בלי לבקר את עצמי, בלי לשפוט את המחשבות שאף, פשוט נותנים להן להיות. ומתרגלים את זה אפילו 10 דקות ביום. אפשר לעשות את זה בשכיבה במיטה, בישיבה, בנהיגה, כל אחד והדרך שנוכל לו, ואז מראים במחקר שאנשים שעושים את זה, אפילו 10 דקות ביום, יש ממש שינויים מוחיים, שינויים מוחיים בשני אזורים, יש הפחתת פעילות באזור מוחי שנקרא אמיגדלה, שזה אזור שאחראי על הלחץ, על החרדה, פחות עובדת בשער היום, שער היום את פחות בלחץ, כי המוח כבר רגיל, גם 10 דקות הזה, הוא לומד טכניקה, הוא מיישם אותה בשער היממה, ודבר שני שרואים זה פחות פעילות באזור שנקרא רשת ברירת המחדל, שזה אזור שאחראי על נדידת המחשבות. אז זה לא רק בחוויה אין פחות נדידות, אלא ממש נתונים אובייקטיביים מראים שהמוח פחות נודד בשער היממה. יש מחקר, נותנים לאנשים לשטוף כלים, ולתרגל מיינדפולנס תוך כדי שטיפת כלים, מסוימים את השטיפה המאושרים. שטיפת כלים, תעשי מה ש... לא חשוב מה את עושה, אם את... נמצאת במה שאת עושה, עם כל הקשב והנוכחות שלך מופנים לדבר הזה שאת עושה עכשיו,
זה כבר אימון.
אושר. זה אושר.
מדהים, כן. אני לא יודעת כמה אושר אני אספוג משטיפת כלים, אבל בסדר, אולי אני אקח את השכיבה. אז תגידי, נגענו בזה קצת קודם, אבל אני חייבת לדעת. וההתמחות שלך היא בזוגות.
כן.
בזוגיות. איך הזוגיות שלנו הושפעה מהעידן החדש?
וואו, עשית לי פה שיפט כן. חזק. זה.
כן, כי הזכרתי שטיפת כלים.
שטיפת כלים, זוגיות, זוגיות.
לא, זה פשוט התחום של גלעד, וזה לדעתי מה שעושה לנו זוגיות טובה.
זה שהוא שוטף את הכלים?
ואחרי על כל הניקיון והכל, והסידור והבגדים והארונות. זוגיות מדהימה.
זוגיות מדהימה. כן? כן, ככה נשמע לי. אנחנו רואים הרבה מאוד שינויים. אחד השינויים המרכזיים בעיניי, אני אדבר על זוגיות, אפילו לא על מציאת זוגיות.
אגב, את יודעת מה, ככל שאת מדברת על זה, זה דווקא מתחבר לי, כי לגלעד יש הפרעת קשב וריכוז, ובדברים האלה, הוא מאוד all in, אני יכולה לקרוא לו נגיד, אם הוא בתולה כביסה, הוא לא ישמע.
לא ישמע.
לא ישמע, או שוטף כלים, לא ישמע.
אז הוא בתוך זה.
הוא בתוך זה.
אבל זה שנראה מבחוץ הוא בתוך זה, זה לא בהכרח, אנחנו לא יודעים מה הולך לו בראש.
הוא נבדוק את זה.
תשאלי אותו.
מעניין.
אז אני אגיד על העולם, אני לא אדבר על מציאת זוגיות, אני אדבר דווקא על זוגיות, זאת אומרת שהדברים די חופפים, אבל אחד הדברים שאני חושבת שהשתנו, זה שבעבר אנשים היו מתגרשים כשהיה רע, והיום אנשים מתגרשים כשלא טוב, ואנחנו תמיד מדברים על זה, שקל יותר לקנות חדש מלהחליף, ומאוד מאוד מרגישים את זה.
אז בואי אני אקריא לך משהו בהקשר הזה, שאת יאללה. כתבת.
כן.
והוא ככה מאוד לחד את עיני, אז זה בדיוק מתקשר למה שאת אומרת.
מה כתבתי? אני במתח, כן.
מציאת זוגיות תמיד הייתה אתגר, ובשנים האחרונות, עם סגסוג האפליקציות השונות, היא הפכה להיות אתגר גדול יותר. גם אלו שמצאו כבר אחת, מתקשים לשמר אותה, כ-50% מהזוגות אינם מאושרים מהזוגיות שלהם, חלקם יסיימו על מדרגות הרבנות, ואחרים יישארו יחד בזוגיות, שבה הם אמנם לא סובלים, אבל גם לא מאוד מסופקים.
נכון. אנחנו מדברים בישראל על סביבות 30% של גירושים, קצת פחות, אבל חייב לזכור שזה כולל את כל המגזרים, ככה שיש כאלה שזה גבוה יותר אצלם וכאלה שפחות. ושאר אנשים שנשארים יחד, באמת חלקם לא טוב להם. זה לא שהם בזוגיות טובה, לא טוב להם. אבל אני רוצה להגיד לך מה שקורה עם אותם אנשים שלא טוב להם, זה שלפחות בקליניקה, מה שאנחנו פוגשים, זה שהאופציה של גירושים עולה הרבה על השולחן. זאת אומרת, זורקים את זה, מדברים על זה, כל ריב פתאום, כי אין, כי כשלא טוב, אז כל ריב יכול לשבור את הזוגיות, כשאנחנו על קיר אתר נגול את
זה. אבל יכול להיות שאנחנו מתייחסים ללא טוב היום אחרת ממה שהתייחסו פעם ללא טוב?
פעם התייחסו אחרת, מאוד ללא טוב. פעם זה היה, אם הוא לא מכה אותך, אז תישארי. או בוגד באופן פומבי, אז תישארי.
אז מה זה? זה מודעות יתר?
אז אני אגיד שהמילה שאני חושבת שחסרה לי פה, ואותה אני רוצה לשים על השולחן, זה הרכיב של מחויבות. אנחנו פחות מחויבים היום. ולא רק בזוגיות.
להכל, בדיוק.
להכל, אנחנו רואים את זה בכל מקום. אנחנו פחות מחויבים היום.
וגם ככל שהדור הולך ויורד, נגיד, זה אחד הדברים שיודעים להגיד על הג'נזי היום, בהקשר של עבודה, אבל גם זוגיות. זה חוסר מחויבות, נכון. בעצם. הם יותר מחויבים לעצמם כפרסונל, אבל פחות
למסביב, למקומות עבודה, כן. למערכות יחסים. והרכיב של המחויבות הוא רכיב קריטי. פסיכולוג, אחד מהיסודות של זוגיות טובה זה מחויבות. תחשבי על הילדים שלנו. יכול להיות שלא היינו בוחרים אותם. אם הם היו בקטלוג של הספרים והיינו יודעים מראש מה מצפה לנו, יכול להיות שהיינו בוחרים משהו אחר.
בסיטואציות מסוימות אני יכולה להוריד את המילה יכול להיות, ולהגיד בטוח לא הייתי בוחרת.
את יודעת, אם הייתי אומרת לך, ליאת, קחי את
הילד. לא בכולם, לא בכולם. יותם גור ואלונה, לא בכולם. זה חלק.
לפעמים.
לפעמים.
לא, אבל כל הורי, אם הייתם אומרים לכם, תקשיבי, קחי את הילדים. תבדקי. קחי תקופה, אם זה עובד, אם זה מסתדר, תשאירי. אם זה לא ממש טוב, אז תחזירי, נחליף לך, אולי יש יותר טוב, כן? מי נשאר עם הילדים? כאילו, כל דבר הכי קטן, היינו, אבל אין לנו ברירה, אנחנו תקועים איתם כי אנחנו מחויבים, וברגע שאנחנו מחויבים, אנחנו יכולים ליצור יחסים עמוקים ובעלי משמעות, אנחנו יכולים להילחם על הקשר, אנחנו נעשה הכל כדי להוציא את המקסימום מהקשר הזה, אנחנו לא נרים ידיים. וכשאין את המחויבות, אז אנחנו מפסיקים לעשות את זה. וזה מה שרואים אצל זוגות, שמפסיקים לנסות להציל ולהילחם ולהשקיע, בגלל שיש את האופציה הזו על השולחן, וברגע שיש אותה על השולחן, היא שם. היא שם ואני פחות אשקיע. אנחנו רואים את זה גם במקומות עבודה. ולדעתי זה משפיע מאוד מאוד על הביטחון הפסיכולוגי שלנו בחיים. פחות מחויבות זה פחות ביטחון פסיכולוגי. זה יותר חופש. יותר בחירה, זה יותר הזדמנויות למימוש עצמי, אנחנו כבר לא כמו הדור הקודם שהיה נמצא באותה עבודה ואותה זוגיות 70 שנה, לפנסיה, גם אם לא טוב, נכון? אבל באופן פרדוקסלי זה לא בהכרח שהיה להם פחות טוב, כי עצם זה שיש עוד אופציה על השולחן, זה גורם לי להשקיע פחות, ובסוף גם להיות צבעת רצון פחות מהאופציה שלי.
וגם לא בהכרח המחשבה שיש לי בחירה היא בעצם טובה לי, כי יכול להיות שאני אגלה רק בדיעבד שזאת הייתה זוגיות טובה.
נכון. יש גם מונח שנקרא אושר סינתטי. אושר סינתטי זה, את מכירה את זה שנניח, לא יודעת, התלבטת איזה סרט לראות, סבבה. והלכת, ברבי ואופנהיימר, כן? ממש התלבטת לאיזה משני הסרטים ללכת, ובסוף החלטת שאת הולכת לאופנהיימר, וזה היה סרט טוב, ואז תגידי עצמך, וואי, איזה כיף שבחרתי את זה, איזה מזל שבחרתי את הבחירה הזו. עכשיו הצדק לעצמך, יכול להיות שהיית הולכת לברבי, והיית אומרת לעצמך בדיוק את הדבר, איזה כיף שבחרתי את זה, איזה כיף שזה מה שעשיתי. מתי, אנחנו בעצם, האושר סינתטי זה, אחרי שבחרנו, אנחנו מצדיקים לעצמנו את הבחירה, ומרוצים מהבחירה שלנו. אבל מתי אפשר לעשות את זה? רק אם באמת בחרנו, והורדנו לחלוטין את האופציה השנייה מהשולחן. כל עוד אנחנו ממשיכים לשחק בראש עם האופציה השנייה, אנחנו לא נעשה לעצמנו את האושר
הסינתטי. אני חושבת שדווקא בעידן של היום אגב, דווקא בדוגמה שנתת, אני חושבת שגם אם היית נהנת באופנהיימר, היית מתבאסת גם שלא הלכת לברבי.
מתי הייתי מתבאסת?
לא, גם אם אופנהיימר היה ממש ממש טוב בעינייך, כי הפומו וכל הקניון שבאתי לראות אופנהיימר הוא בעצם ורוד, וכולם יוצאים, מדברים על הנאום של אמריקה פררה.
מתי אני אתבאס שלא ראיתי את ברבי? כשאני עדיין משחקת עם האופציה הזאת בראש. אם עדיין אני נמצאת באופנהיימר, ואני עדיין אומרת, אולי כן הייתי צריכה לבחור ברבי, אז אני לא אצליח ליהנות מזה. ואז אני אחווה את כל הדברים שאת אומרת. ברגע שאני אומרת לעצמי, זהו.
אבל זה לא עניין אישיותי, כי דווקא אני יכולה ממש לחלק את החברות שלי לשתיים, לכאלה שלא משנה גם כמה הסרט הזה, אני בכוונה נתפסת לאופציה הזאת, כי היא ממש ממש פשוטה להסבר. למרות שחברים, סרט עולה 40 שקל, אתם יכולים ללכת לשניהם. ואם אתם שואלים אותי, אפשר לוותר על ברבי. דעה לא פופולרית, כן. שזה לדיון אחר. אבל ממש זה מחולק כמעט חצי-חצי, כאלה שסבבה, ברגע שהוחלט, נגמר מבחינתם, ירד מהפרק כל היתר, הכל קול. אוקיי? והשנייה, כאילו הקבוצה השנייה, שתמיד כאילו, תמיד תחפור.
יש איזה, כן, יש איזה נקרא מקסימייזרים וסטיספייזרים. המקסימייזרים זה אלה שתמיד מחפשים את האופציה הכי טובה, ואלה שתמיד עושים את ההשוואות וסקר שוק ובוחרים, וזה כאילו כל החלטה שלהם היא אחרי באמת בחינה מעמיקה של כל העדויות והראיות מסביב, כדי להיות בטוחים שהם בוחרים הכי טוב.
אבל אז הם משכנעים את עצמם גם?
לא. אבל אז הם לא מצליחים לסגור את הדלת, ולהגיד זהו, זה מה שבחרתי וזהו, כי הם הרי מסתכלים כל הזמן הם עושים את ההשוואה, העיניים שלהם הן בוחנות, ואז יותר קשה להם להגיד, להיות מרוצים מהבחירה, ובסוף הם בוחרים אולי בצורה אובייקטיבית יותר טוב, אבל הם פחות מרוצים מהבחירה שלהם. ומהצד השני, יש את הסטיספייזרים האלה,
שיודעים לעשות הקאט ולהגיד החלטנו,
אוקיי, וזהו. אולי זאת לא האופציה הכי טובה, אולי יש עוד אופציות, אבל זאת האופציה שאני כרגע בחרתי, והם באמת יותר מרוצים מהבחירה שלהם. יכול להיות שאתה, אם אני באה עכשיו לבחור שמפו, יכול להיות שהם יבחרו שמפו שבמבצע היה אחר יותר טוב ועושה את השיער קצת יותר זוהר, אבל הם יהיו ממש מרוצים מהשמפו שלהם, כי הם מבחינתם ברגע שהם בחרו,
או שהם פחות חופרים בעצם, כאילו נקרא לזה פחות חופרים במוח, וכאילו פחות מלכים את עצמם, או פחות שואלים שאלות.
הם פחות מלכים את עצמם על הבחירה שלהם, כי הם ברגע שהם, היא מספיק טובה, זה מספיק טוב להם, ואז עכשיו הם התחילו לראות מה טוב.
רגע, אבל אני נולדתי ככה, או אני...
אז יש לנו גם תמיד, בכל דבר, בכל תכונה שלנו, יש רכיב שהוא מולד, ויש גם דברים שהם נלמדים, ואנחנו יכולים גם ללמד את עצמנו להתנהל אחרת. עניין של קבלת החלטות טוב, זה תורה, אנחנו יכולים לדבר על זה פה עוד שעות. אבל אני חושבת שבתוך המקום הזה של קבלת החלטות, בתוך המקום שהגענו אליו עכשיו בשיחה עם המקסימייזרים והסטיספייזרים, זה מאוד לוקח אותי למקום של השוואות חברתיות שדיברת עליו קודם. אנחנו תמיד יכולים להסתכל מה עוד יש ובמה אנחנו לא מספיק טובים ומה אחרים יותר מצליחים ולא יש חברה יותר מצליחה והיא במשרה יותר בחירה והוא יש לו בית יותר יפה ואין לזה סוף. אם אנחנו תמיד מסתכלים איך אפשר למקסם, אולי אנחנו נצליח יותר אבל אנחנו נהיה פחות מרוצים ממה שכן יש לנו.
שזה שוב מחזיר אותנו אולי להסתכל על מה שיש אבל בצורה אמיתית וכנה. בול. אבל רגע, את לא תלכי לפני שאת תספרי לנו שאפשר לנבא גירושים.
נכון.
אז ספרי לנו.
נכון.
ספרי לנו את זה.
אני אספר לך, המחקר של דוקטור אולי כבר פרופסור, אני חושבת, ג'ון גוטמן, והוא חוקר אהבה וזוגיות, חוקר האהבה הגדול ביותר אי פעם. היתרון בגוטמן זה שלפני שהוא היה פסיכולוג, הוא היה מתמטיקאי, והוא יודע לעשות נוסחאות מאוד טובות, שזו יכולת ייחודית למי שלמד מתמטיקה לפני שהוא למד פסיכולוגיה. גוטמן צופה...
ובטח אז גם כולם מתייחסים אליו נורא ברצינות,
כי הוא מתמטיקאי. אנחנו דווקא אוהבים בפסיכולוגיה כאלה שהם משלנו, פחות זה.
לא, אבל אני חושבת שמבחוץ, כאילו, זה עוד איזה סטמפת אמינות.
כן, מבחוץ אולי זה נראה אחרת. תראי, זה באמת אחר, אין מה להגיד, יש לו יכולות, יש לרוב, אבל יש כאלה פסיכולוגים שיש להם יכולות אנליטיות, יוצאות מן הכלל וגם יודעים לעשות את הדברים האלה, אבל רוב האנשים שלמדו פסיכולוגיה יודעים פחות מאשר מי שלמד מתמטיקה. והוא הצליח ליצור משוואות מאוד מאוד מתוחכמות, והוא הגיע למצב שהוא מצליח לנבא במעל ל-90%, יש מחקרים של 94%, מחקרים של 98%,
וואו.
מי יישאר יחד ומי יתגרש.
תני לנו את זה.
וזהו, אז מה שהוא בעצם מוצא, שזה גם מאוד מתחבר למה שדיברנו פה בסוף, זה שהדבר הכי חשוב זה לא כמה רבים, זה לא על מה רבים, אלא איך רבים. ובאופן מאוד ספציפי, מה שהוא רואה, זה שהוא סופר, הוא סופר כמה בזמן ריב, הוא צופה בזוגות מתווכחים, או רבים על משהו במשך רבע שעה, ובודק כמה תגובות חיוביות הם הציגו בזמן הריב, וכמה תגובות שליליות. שתגובות חיוביות זה הקשבה, זה התעניינות, זה מילה טובה, זאת גם בזמן ויכוח, אני יכולה להגיד לך, תודה שהקשבת לי עכשיו, ומילה טובה. ותגובות שליליות זה בוז, זה זלזול, זה השפלות, זה גלגולי עיניים, זה תנועות מבדלות עם היד, זה יציאה מהחדר, התאטמות, כל הדברים האלה. והוא סופר והוא רואה ככה. אצל הזוגות הכי הכי טובים, על כל תגובה שלילית, יש 5 תגובות חיוביות.
בריב, זה מטורף.
זה מטורף, אבל אנחנו, ליאת, אנחנו לא, אין לנו שאיפה להיות הזוגות הכי טובים, אלה האידיאל הזה, אנחנו רוצות לא להתגרש, שיהיה בסך הכל. בואו נסתפק בדברים פשוטים. אז מי שרוצה לא להתגרש, אלה שצפויים להתגרש, היה להם יותר תגובות שליליות מחיוביות. על כל תגובה שלילית, היו 0.8 תגובות חיוביות.
איזה מין ריב זה? תסבירי לי, אני לא מבינה איך רבים ככה. אתה מדהים, אתה מקסים.
אז כזה, כן.
תודה שהקשבת, תודה.
לא, אבל יש פה משהו שהוא כן חשוב. כשאת רבה, הרי מה, למה את רבה? לרוב, אלא אם כן אנחנו לפני מחזור, ואז אנחנו רבות סתם בלי סיבה, אני לפחות, אני לא אדבר על השם, אני רבה סתם בלי סיבה, אבל בנחה שאני לא לפני מחזור.
לא, עזבי, זה כאילו יש לנו שבוע אחד בחודש שאנחנו נחמדות, כי יש PMS, יש את המחזור, יש את האחרי, כאילו, שבוע חסד.
אז נניח שזה, לא סתם, אנחנו מסות פה עוול לחלק מהאנשים, אבל בהנחה שבאמת אנחנו רבים לא בגלל משהו שעכשיו, זה שערה שעוברת עליי, אז אני, משהו שבן הזוג שלי עשה, מפריע לי, נכון? משהו שמפריע לי, מפריע לי שהוא לא חיכה לי לארוחת ערב, הוא ידע שאני צריכה, שאני בדרך הביתה, ולמרות זאת הוא ישב עכשיו לאכול לבד, ולא הכין לי ולא זה, ואני חוזרת הביתה, אמרת, איך לא חיכה לי? אתה יודע שאני רעבה, אתה יודע שאני אחרי יום עבודה, תחכה לי. אני מתעצבנת עליו. עכשיו, למה אני אומרת את זה? אני אומרת את זה, כי אני רוצה לשנות משהו, כי אני רוצה לתקן משהו, כי אני רוצה שהדבר הזה לא יחזור על עצמו, או שעכשיו הוא אפילו ילך ויתקן את מעשה, וילך להכין לארוחת ערב, כי אני זה. אז איך, אם אני רוצה להשיג פה שינוי, אם אני רוצה להביא את מערכת היחסים שלנו למקום שיהיה טוב יותר עבורי, שבפעם הבאה הסיטואציה הזאת לא תשתחזר, אז אני צריכה לדעת לתקשר את זה בצורה שהיא לא מעוררת מלחמה. לתת את המערכת שלנו, מערכת של fight or flight, הלחץ.
שזה שוב נראה לי המוח האבולוציוני שהתחלנו.
כשמישהו תוקף אותי, אני לברוא קופת, או נעלמת ובורחת מהסיטואציה, או מחזירה מלחמה. אם אני אבוא אליו ואני אגיד לו, אתה כזה אגואיסט, אתה חושב רק על עצמך, איך לא חושבת?
מה זאת אומרת? אבל זה השיטה, מייצרים פחד, ויותר זה לא יקרה.
אני שמעת שצריך הבית זה עובד, אם כאילו לקח על עצמו את כל המחויבויות.
לא עובד, ולהגיד את האמת, זה גם לא עובד עם הילדים, בשיא הכנות.
זה לא עובד עם אף אחד, כי כשאת באה למישהו בגישה כזאת, כל מה שהוא יכול לעשות באותו רגע, זה לתקוף אותך בחזרה, או להתגונן, או להתגונן.
או אנטגוניזם גם.
כן, נכון.
בהמשך, וזה לא נקלט כמו שאנחנו רוצות.
הוא הרי בטח לא ירצה עכשיו, עכשיו שאני אומרת, איזה אגואיסט אתה וזה.
טוב מתוקה, אז מה את רוצה לאכול?
לאכול, נכון? זה לא יהיה שם. אז לא השגתי את מה שרציתי. אז אם אני באמת רוצה להשיג את מה שאני רוצה, מה זה כזה? הוא יחזיר לי ואני אחזיר לו, ועכשיו הערב יארס, ואנחנו נלך להסלמה כזאת של המצב, על כלום. אם אני צריך להגיד לו, ואני יכולה לכעוס, אין בעיה אפילו לכעוס, אבל לא לעשות את המכות מתחת חבורה, בלי השפלות, בלי זה. אני יכולה לבוא ולהגיד לו, זה פסה, איך לא חכית לי? אתה יודע שאני רעבה, איך לא חשבת עליי? זה נשמע אחרת לגמרי, מי, איזה אגואיסט אתה, אתה מתחושב רק על עצמך, אתה זה.
רגע, אבל את צריכה למשפט הזה להוסיף מאמי ומותק וליטוף, כדי שיהיה יותר תגובות חיוביות
משליליות. זה בסדר, זה נחשב לבסדר, זה לא אמרתי פה שום דבר שהוא רע, כאילו, מה אמרתי לו? לא הקטנתי אותו, לא השפלתי אותו, נכון? בסך הכל אמרתי, איזה פסטה של אוכל, התבאסתי של אוכל כיתה לי, איזה פסה. וזהו. ועכשיו הוא פנוי לשמוע אותי. עכשיו לא הפעלה את זאת תגובת הלחץ.
אני חושבת שאפשר לקחת את זה לכל מערכת יחסים, גם חברית וגם הורית, לא רק זוגית. לדעת לריב גם, ולהיות במודעות על זה, זה...
אני ממש ממש מסכימה, בכל מערכת יחסים בין אנשים, כשאנחנו מפעילים את תגובת הלחץ, הבן אדם השני לא פנוי להקשיב.
אגב, זה גם עושה לנו, כי תחשבי שאנחנו מגיבות בצורה, נקרא לזה אגרסיבית או כועסת, בתוך מערכת יחסים, שוב, לא משנה איזה, עם חברה או עם הילדים, זה בסוף גם אצלך מצטבר ל... תחושות רק שליליות כלפי אותו אדם או אישה.
בהחלט, זהו. ואז אם אני באה אליו ככה, הוא יענה, הוא יענה, לא יענה, יענה לבקשה שלי, הוא יבין מה עבר עליי, אולי הוא אפילו ייקח אחריות, אולי אפילו יתנצל, סגרנו את הוויכוח, אין הידרדרות, אין הסלמה, עכשיו אנחנו יכולים לשבת לאכול ביחד, או שאני אוכל, ואז נמשיך לדבר פשוט בערב, עשינו ערב שונה לחלוטין. אז זה, לכן הניבוי, לכן הדבר הזה כל כך חשוב. זה צובע את הכל אחר כך.
מדהים. טוב, וואו. יש לנו הרבה שיעורי בית עכשיו ללכת מהפרק הזה. אז תודה רבה למעיין. בואי מן משיטה, אם מצאתם ערך בפרק הזה, אל תשמרו אותו רק לעצמכם. שלחו אותו לחבר או חברה או מישהו מהמשפחה שהפרק הזה יכול לגעת בהם גם. אתן יכולות להזין לנו בספוטיפיי ובכל פלטפורמות הפודקאסטים. אתם יכולים גם לצפות בנו בספוטיפיי, בערוץ עוד יותר פלוס. ואנחנו גם ביוטיוב. תודה שהזנתם, ניפגש בפרק הבא.
תודה רבה.
עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל.
הוקלט באולפני אודיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל.